מי שעבר מחוץ לביתו ביום שבת וירד גשם זלעפות, הלוואי שירד עלינו, שירדו בשמי ברכה שאנחנו חסרים אותם. השם שמע תפילתנו וצעקתנו, יוריד גשמי ברכה. והיה זה בשבת והיה רחוק מאיזשהו מקום מחסה, ולא הייתה לו שום דרך אחרת אלא להמשיך ללכת עד לביתו תחת הגשמים העזים, והגיע לביתו כשבגדיו רטובים לחלוטין. עכשיו הוא מתכונן להחליף את בגדיו, כיוון שכאמור הם רטובים לחלוטין, והוא מסופק האם מותר לו להחזיק את הבגד, כיוון שבכל מקום שהוא מחזיק, בין אם זה הוא בין אם זה בני ביתו, מיד נסחטים מים מהבגד. והשאלה היא, האם מותר לו להוריד את הבגדים או שישאר איתם, כיוון שכאמור כל ניסיון שלו להחזיק באיזשהו מקום בבגד כדי להוציאם על גופו, אוטומטית נסחטים מים מתוך אותו בגד. והוא שואל ואומר, הרי ידוע הכלל, פסיק רשע ולא ימות. כלומר, גם אם אין לי כוונה לסחיטה, כיוון שהדבר בטוח שיסחטו מים מן הבגד, אם כן הרי זה אסור. ומה הוא יישאר? יישאר עם הבגדים הרטובים כל הזמן, דבר שיפגע בבריאותו. אמנם לא בטוח שהוא יסתכן, אבל דבר שיפגע בבריאותו. האם כך זהו הדין או לא? תשובה, מותר לו לפשוט את בגדיו, למרות שבטוח בוודאות גמורה שמים יזלו, יסחטו, כתוצאה מכך שהוא מחזיק באותם בגדים. וההסבר לכך הוא, אנחנו צריכים לדעת שבסחיטה יש שני גדרים. יש סחיטה לצורך המשכין, וזה תולדה של מפרק. דהיינו, כשהאדם סוחט זית, הוא מפרק את השמן מהבשר זית שבו. כשהאדם סוחט עיניו, הוא מפרק את היין, את המיץ, מבשר העיניו שבו. וזה נקרא איסור סוחט, שהוא תולדה של מפרק שאסור מן התורה. הואיל ודרכם להוציא, לפרק את המשקה מתוך הבשר כדי להשתמש במשקה כשהוא לעצמו, ויין ישמח לבב אנוש, והשמן יש לו חשיבות לאכילה, לנשיחה וכיוצא בדברים האלה. זוהי נקראת סחיטה לצורך משקין. אבל בגדים אשר נרטבו ואנחנו סוחטים אותם, אין אנו צריכים את המשכין שבהן, אלא אנחנו סוחטים אותם כי על ידי הסחיטה אנחנו מחישים או יותר גורמים לכך שהבגד יתכבס, יתלבן להיות לבן יותר, נקי יותר. וסחיטה כזו היא לא תולדה של מפרק, אלא תולדה של מלבן. זו אותה פעולה, סחיטה, אבל בפירות זה אסור מדין מפרק, דש. ואילו בבגד הרטוב, אז זה תולדה של מחבס, של מלבן. ולכן רבנו אומר, בפרק תשיעי מהלכות שבת, הלכה י' י' א', המלבן את הצמר או את הפשטן או את השני וכן כל כיוצא בהן ממה שדרכן להתלבן חייב, וכמה שיעורו כדי לטוות ממנו חוט אחד אורכו כמלוא רוחב הסד כפול, שהוא אורך ארבעה טפחים. והמחבס בגדים הרי הוא תולדת המלבן וחייב, והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו, הרי זה מחבסו וחייב. שהסחיטה מצורכי כיבוס היא, כמו שההגסה מצורכי הבישול, ואין סחיטה בשיער, והוא הדין לאור שאין חייבין על סחיטתו. נמצא איפה? מתי זה נקרא סוחט שהוא בגדר מלבן? כל שבאמת הוא סוחט כדי להוציא את המים, שהמים עם הלכלוך יוצאים, וכך מרטיבים ועוד פעם סוחטים עד שהבגד מתלבן. אבל כאן בשעה שהוא מוציא את הבגד, הדבר פשוט שהוא לא מתכוון לחבס ונקות אותו, אלא יתרה מזו, למרות שזה פסיק רשא שזה נסחט, כיוון שברגע זה לא אכפת לו, לא אכפת לו מהעניין הזה של ניקיון הבגד. ואדרבה, לפעמים בבגד כזה, בגד כזה, אם לא מנקים אותו כהלכה, הוא נשאר בלכלוכו יחד עם המים, ואז כשהוא מתייבש אז בולטים כתמים כתמים בו. אז אדרבה, דבר שהוא לא מושלם זה לא בבחינת ליבון. כלומר, מתי הסחיטה היא תולדה של ליבון? כשהיא חלק מתהליך של ליבון. אבל אם איננה חלק מתהליך של ליבון, אזי לפעמים אפילו זה ההפך מליבון. ומשום כך, סחיטה במקרה הנדון, כיוון שהיא איננה תהליך מתהליך הניקיון, ולפעמים משהו חלקי כאן במקרה הנדון הוא גרוע יותר ולא נחלה, משום כך בוודאי ובוודאי שמותר לו להוריד את בגדיו מעליו, למרות שבטוח שיסחטו, כי אין כאן, אין לו צורך במים שנאמר שזה תולדה של דש או מפרק, ואין לו גם, זה לא חלק מתהליך של כיבוס, כי כיבוס כזה הוא איננו כיבוס אמיתי שיש בו ליבון. להבדיל מהגסה שבבישול, רבנו שווה את הסוחט למגיס, כמו שמגיס בבישול זה חלק מן הבישול, כך גם הסוחט בגדים זה חלק מתהליך של ליבון. למרות ההשוואה הזו, והיא נכונה ההשוואה הזו, אבל דומה שבהגסה כל אימת שאנו מכניסים מצקת לתוך הסיר שבו יש לנו תבשיל, לקלקל זה לא מקלקל, להועיל זה יכול להועיל, כי כשהאדם מוציא תבשיל במצקת והסיר על גבי האש, אין ספק שבאיש שעתה הוא גרם לתערובת של התבשיל בתוך הסיר, והתערובת הזו מועילה מבחינת הבישול. ולכן שם בהגסה זה פסיק רשא וזה נחלה. אבל בכיבוס, למרות שיש לזה השוואה מסוימת עם ההגסה, איננה דומה לחלוטין להגסה, כי לפעמים מקצת כיבוס גרוע יותר מאשר לא תחבס אותו לחלוטין. רבי חנינא בן עקיבא שאמר סבב.